זה גם, זה טוב שזה יצא אחרי לחוד חול המועד, כי זה קצת מזכיר את הסגנון של הקדושה של חול המועד, ואני אסביר למה אני מתכוון עוד מעט. מי שצריך לעבור למקורות ודאי שם לב לזה. אז כמו שבזמנו הפיינו את חול המועד ובחרנו מה היחס בינו לבין ימים טובים לבין שבתות ושאר מקרי קודש, כך גם חול, ראש חודש, איפה ראש חודש מופיע? אז באמת ראש חודש בפרשייה של אמור בספר ויקרא הוא לא מופיע שם כחלק ממקרי הקודש שיש לנו, אבל הוא כן מופיע בפרשת פנחס, איפה שמופיעים כל פרשיית המוספים. יש כמה מקומות, יש כמה מקומות שבהם מוזכרים המועדים, ובמקום הזה של פרשיית המוספים שם מופיע גם ראש חודש כיום שמקריבים בו מוסף כמו כל שאר הרגלים, מקריבים בו שני פרים ועיל ושבעה כבשים. זאת אומרת, אז מהבחינה הזאת הוא זהה. עוד מקום שבו מוזכר ראש חודש בדומה לשאר רגלים זה ביחס לתקיעות, תקיעות שהיו עושים בימי השמחה ובמועדים בספר במדבר בפרק י' פסוק י'. כתוב גם שם, ביום שמחתכם ומועדכם ובראשי חודשכם ותקתם בחצוצרות על עלותיכם והזבחי שלמכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, בשני מקומות מופיע ראש חודש, במקום אחד הוא נהדר, מפרשיית מקרי הקודש בספר ויקרא פרשת אמור הוא לא נמצא, אבל לעומת זאת ביחס לקורבן המוסף וביחס לעניין הזה של התקיעות, שעניינם הוא באמת להיזכר לפני השם, היו תוקעים גם כן על הקורבן, אז בשני המקומות האלה הוא מופיע. אז כדי באמת לעמוד על האופי של ראש חודש, נצטרך לבחון כמה קריטריונים, כמו שבחנו ביחס לחול המועד. דבר ראשון זה איסור מלאכה. מה הדין שלו ביחס לאיסור מלאכה, אם יש דבר כזה בכלל. דבר שני זה כבוד ועונג. כמו שבחנו לגבי שבת, ששם יש את כבוד ועונג לדברי קבלה, מי שהיה הוא הנביא, שנפתוח הבצחה, מדבר דבר, ויש שם את כל העניין של גם את העניין של כבוד וגם את העניין של עונג שבת. אז האם יש את זה בכלל בראש חודש? כששמתם לב הבוקר, אז כן דאגו לכם לעונג, עונג ראש חודש, אז השאלה אם יש באמת, מה? יותר מדי, כן. זה מהבחינה הזאת, אז זה גם יבוא לידי בידוי זה בסעודה, ומצד שני, בכבוד, זה בלבוש. האם באמת יש מקום לשנות את הלבוש לאור העניין הזה של ראש חודש? דבר שלישי שיש זה חיוב שמחה ואיסור מספד וטענית, כמו שקיים בשאר ימים טובים. האם זה קיים גם בראש חודש לאור קדושתו והשמחה שבו? הדבר האחרון זה בתפילות. בתפילות, האזכור של יעלה ויבוא, בתפילה וברכת המזון. זה בעצם ארבעה הדברים המרכזיים שעל פיהם אנחנו בוחנים קדושה של איזשהו מועד. וכמו שעשינו את זה לגבי חול המועד, נבדוק את זה גם לגבי ראש חודש, ואז נוכל להגדיר בצורה יותר טובה ויותר מדויקת, נאמר כך, את הגדרתו של ראש חודש. טוב, אז כך. לגבי איסור המלאכה, איסור המלאכה של ראש חודש נידון בכמה מקומות בתלמוד. ברוב המקומות, בגמרא בערכין, בדף י' שהיא מונה את הימים שבהם גומרים את ההלל, אז היא אומרת, בראש חודש הוא לא אחד מה-18 שגומרים בו את ההלל, כי אין בו איסור מלאכה. כך היא אומרת, הוא נקרא מועד, אבל הוא לא אסור במלאכה, וכיוון שכך, לא גומרים בו את ההלל, כי כנראה שקדושתו איננה מספקת כדי שיומרו עליו את ההלל השלם. זה חולה מן הגמרא שמה, וגם בשבת בדף כף דלת לגבי הזכרת ראש חודש בברכת המזון, ובחגיגה דף י' ח', בשלושת המקומות הללו, עולה שראש חודש אין בו שום איסור מלאכה, ככה מופיע בסוגיות. אבל מצד שני, יש לנו גמרא במגילה בדף כף בית עמוד א', שהגמרא במגילה שמה דנה במספר העולים, זה סוף הגמרות, לגבי מספר העולים שיש לנו בכל זמן וזמן. יש החל משבת שזה 7 עולים, ואחר כך יש לנו את יום טוב שזה 6 עולים, וחול המועד וראש חודש זה 4 עולים, ויום רגיל זה 3 עולים. והגמרא תולה את זה בין השאר, בכל אופן בשלב הראשוני שלה, בזמן ביטול המלאכה. זאת אומרת, מה הכוונה? בכמה אני יכול להוסיף עולים? הכוונה היא שאני מוסיף עוד פסוקים לקריאת התורה. אם אני מוסיף עוד פסוקים, אז זה מעכב את האנשים. ואם הם צריכים ללכת לעבוד, אז זה מפריע להם. אז לכן אומרת הגמרא, שבימי חול רגילים שאנשים עובדים, אז קוראים את המינימום שצריך, שזה 3 עולים. בימים שיש בהם ביטול, אין בהם ביטול מלאכה, הכוונה שאני לא מבטל את האנשים ממלאכה, אז מוסיפים עוד אחד. ואיפה זה? זה חול המועד וראש חודש. אז לכאורה עולה מן הגמרא, שגם בחול המועד וגם בראש חודש, יש לנו מצב שאין ביטול מלאכה. מה הכוונה אין ביטול מלאכה? שאנשים לא עובדים, וממילא זה שהם יישארו בבית הכנסת לעוד שלושה פסוקים, זה לא יבטל אותם ממלאכתם. ויום טוב זה איסור יותר גדול, אז לכן זה חמישה, יום כיפור זה עוד יותר איסור מלאכה, אז זה שישה, ושבת זה שבעה. כן, אין הבחנה כל כך מבחינת האיסור מלאכה בין שבת ליום הכיפורים, אלא רק ברמת חומרת הדין. זאת אומרת שזה קראת וזה איסור סקילה. טוב, בכל אופן, אז מה רואים משם? משם לכאורה רואים שיש איסור מלאכה גם בראש חודש. אז כמובן צריך להבין מה היחס בין שתי הסוגיות הללו, בין הסוגיה שבערכין ושבת, לבין הגמרא במגילה לעניין הזה של הסתירה. אז כאן הראשונים נזקקו לסתירה הזאת, ועל פי זה נגלה מה היחס לעניין איסור מלאכה ביחס לראש חודש.
כי העניין עולה כי אין ביטול מלאכה או שבינים איסור מלאכה?
מה זה?
זה העניין של ביטול, אתה אומר שאתה מוסיף אותו עולה בראש חודש לארבע עולים.
כי אין ביטול מלאכה.
זה לא עניין של האיסור מלאכה.
לא, אבל אם אין ביטול מלאכה זה בגלל שממילא אנשים אסורים במלאכה. אתה מבין? זאת אומרת...
אם אין ביטול מלאכה זה שאתם הולכים לארבע, נכון?
לא, זה שאני משאיר אותם בבית כנסת לשמוע את קריאת התורה, לא גורם להם להפסיד את המלאכה. למה לא? הם צריכים ללכת לעבוד. אלא זה אומר שהם לא הולכים לעבוד, ולכן עם אלה זה לא אכפת להם להישאר בבית הכנסת. זה לא גורם. אז קודם כל צריכים לשים לב לרגישות של... זה אמנם אצל אנשים שעובדים, אבל זה רגישות שאפילו שלושה פסוקים, חז"ל ראו בזה זמן שמבזבז לאנשים, ולכן צריך כאילו לא לבזבז לאנשים את הזמן בתפילה. אבל מדובר על העבודה. אני לא יודע אם בכל מצב, גם בישיבה, דברים כאלה, אם זה שייך להתייחס לזה, למרות שפה אולי זה ביטול תלמוד תורה, יש קיצור. טוב, לא צריך להיכנס לזה יותר מדי. אבל ענייננו, אז מה באמת הראשונים מתרצים? אז התוספות אומר בחגיגה, שיש הבדל בין איסור מלאכה שהוא ממנהג לאיסור מלאכה מן הדין. כן, זאת אומרת, יכול להיות שמה שהגמרא בשבת ומה שהגמרא בערכין דיברה שאין איסור מלאכה מן הדין, איסור מלאכה מן התורה, זה לא נקרא מקרא קודש, זאת אומרת שזה לא מקרא קודש, אז לא גם אוסרים אותו במלאכה, אבל יש מנהג שלא נהגו לעשות מלאכה. אז לכן אמרו, אם לא עושים מלאכה, אז לא נהגו בכך, אז בגלל זה אפשר להוסיף עוד קריאה. הוא גם אומר שהגמרא בראש השנה עוסקת ב... גמרא בראש השנה הייתה לגבי העניין של... שכתוב שלא להשים משואות רק בחודש מלא ולא לא בחודש חסר, כן? כדי שלא יגרום מצב שאנשים יתבטלו ממלאכה יומיים בגלל שזה ראש חודש וראש השנה, כן? זאת אומרת, אז רק בחודש מלא ולא בחודש חסר, אז נושאים משואות. אז הוא אומר, אז האם שמה זה אומר שאפשר להסיק שבראש חודש לא היו עוסקים במלאכה? אז הוא אומר, לא, זה דין בכלל בגלל ראש השנה. אם היו משים משואות על ראש השנה, אז לא היו עושים מלאכה, אבל בגלל שראש השנה יוצא בראש חודש, לא בגלל ראש חודש עצמו. אז לכן הוא גם דוחה את הראיה מן הגמרא בראש השנה, וכולי. טוב, אז זה לגבי תוספות, שהוא מחלק בין אם זה מן הדין או ממנהג. רש"י הוא כבר, וגם אחר כך הרבה ראשונים אחרים אומרים, שיש הבדל לא בין הדין למנהג, אלא בין גברים לנשים. זאת אומרת, אומר רש"י שם במגילה, שמי שלא היה עושה מלאכה זה דווקא הנשים ולא הגברים. הגברים באמת לא בטלים ממלאכה, הנשים היו בטלות ממלאכה, ולמה הם זכו לכך שהם לא עושות מלאכה באותו היום? כי הם לא פרקו את נזמיהם בחטא העגל, ולהפך עוד הם התנדבו למשכן ראשונות, אז בזכות זה נתנו להם את החג הזה שנקרא ראש חודש לזכותן של הנשים. הטור גם מסביר שהמועדים הם כנגד האבות. כל אחד מן האבות יש מועד כנגדו. את אברהם עושים את פסח בגלל הסיפור הזה של שזה היה בחג המצות, כל העניין שהמלאכים באו אליו. מה זה?
איפה זה בטור?
הטור בסימן תפיות זין. פסח זה כנגד אברהם. יצחק זה כנגד שבועות, כי תקעו בשופר של בעיל של יצחק, בשופר של העיל של יצחק בהר סיני, ככה מופיע במדרש. ויעקב זה כנגד סוכות, שהוא עשה סוכות למקנה שלו. ויב החודשים הם כנגד שבטי ישראל, זה בעצם מה שהוא אומר. נמצא שגם יב החודשים יש בהם מימד של איזשהו מועד, אבל כיוון שעם ישראל חטא בעגל, אז הוא הפסיד את הזכות, הגברים הפסידו את הזכות שהייתה ראויה להם בחטא העגל, ולכן זה עבר לנשים. זה הקשר כאילו בין ראש חודש לבין העניין של אנשים. כן, מה הקשר בין לכאורה לולי דברי הטור? לא היה ברור בכלל מה רש"י מדבר, ולכן כל המדרש הזה נועד כדי להסביר בעצם למה זה עבר מהגברים לנשים בזכות שפת העגל.
אין מחלוקת בין רש"י
לתוספות. בין רש"י לתוספות, נכון. תוספות עצמו גם מביא ירושלמי, שזה בסדר, אבל אני אומר, קודם כל הוא אומר את החילוק שלו עומד בפני עצמו, בלי קשר לגברים ונשים, אלא בין מנהג לדין. מנהג ומן הדין. המנהג שתוספות מדבר זה מנהג לא של נשים בהכרח, לכאורה. נכון? אתה הבנת שמנהג של נשים דווקא?
כן.
אז אני אבדוק את זה עוד
פעם. תוספות
הוא מביא, נכון, מביא בסוף את הירושלמי כראיה לעניין הזה. נכון. אבל לכאורה הדגש שלו היה שזה מנהג. אולי בגלל זה, עוד מעט נסביר למה זה לא הקשה עליו מה שקשה היה על רש"י. מה רצית, חגי?
אני אמרתי מה הקשר עם זה 12 חודשים כנגד שבטי ישראל הזמן.
אז מה, אבל הם חטאו בחטא העגל, אז נלקחה מהם הזכות. שזה יהיה כנגדם כביכול, שממילא הם יזכו לשמוח בזמן הזה, הגברים של שבטי ישראל, אז זה ניתן לנשים שלא חטאו בחטא העגל. זאת אומרת...
נשים של כל אותו שבט צריכות להיות
רק בראש חודש שלהם, לא? לא, אז בסדר, הכוונה היא שבסופו של דבר גם י' בית השבטים זה רק משהו סמלי. אני מסביר רק כאילו מה הקשר בין העניין שזה שהם לא חטאו בחטא העגל, שהם זכו לראש חודש דווקא, למה ראש חודש? אז לפי הטור, העניין הוא שבעצם כל עם ישראל משול כנגד י' בית החודשים, וכיוון שכך, אז כיוון שהם חטאו, הם הפסידו את הזכות, ואלה שלא חטאו, זכו בזכות הזאת של ראש חודש, ולכן הם לא עושות מלאכה. עוד מעט נדבר, אם הם לא עושות מלאכה ממנהג, מה? שנייה, אז עכשיו הוא אומר, איפה שכתוב שעושים מלאכה זה הגברים, איפה שכתוב שלא עושים מלאכה זה הנשים. כן, עוד שנייה... בטח יהיה לכם שאלה על זה, מה? נכון, יפה. אז זה עוד מעט אנחנו נראה. עוד מצוין, קוטי, אני כבר אתייחס לנקודה הזאת. רש"י גם הוסיף עוד ראיה אחת מדוד ויונתן. דוד ויונתן בספר שמואל בפרק כף, אז מופיע שמה מופיע שם שיונתן אומר לדוד שלא יבוא עכשיו אלא ביום לאחר יום המעשה, מה שנקרא. זאת אומרת שלמחר יחול יום שהוא לא יום המעשה. יום המעשה זה יום שעושים בו מלאכה, ומחר היה אמור להיות חודש, זה בהפטרה של מחר חודש. ולכן הוא אומר לו, תבוא למחר יום המעשה. זאת אומרת, כלומר, אחרי יום המעשה, שהוא היום, תבוא למחר, שזה יום שלא מעשה. ככה הרש"י דייק, שבעצם מזה שקוראים ליום המעשה, ליום שלפני ראש חודש, משמע שראש חודש עצמו, הוא לא יום המעשה. מה הכוונה ליום המעשה? לא יום שעושים בו מלאכה. כן, עכשיו מדברי רש"י, הוא עדיין אומר, זה לא יום המעשה, אבל לכאורה הוא צריך להגיד שזה לא יום המעשה לנשים ולא לגברים. אז נוסף לשאלה ששאלת, אז כן, אז... מה?
אם יש יום, אם לא יום אחד אתה קורא יום המעשה, אז אתה קורא שדווקא הוא מיוחד.
זה לא, זה אני חושב שזה פחות קושייה, כי בעצם הוא אומר לו, הוא בא להדגיש לו את היום למחרת, אז הוא אומר לו, למחרת יום המעשה, זאת אומרת, יום שהוא עושים במלאכה, וזה כאילו להדגיש שהוא לא יום המעשה. לא, הוא רוצה להגיד לו שיבוא ליום שהוא לא יום המעשה.
אם היום שיש לו שם מיוחד, זה מה שיש
לו מיוחד? לא, זה לא שם מיוחד, זה תיאור אופי שלו. האופי של הימים, ימי החול, דוגמה, למחרת ימי החול תבוא. אז אני יכול להגיד ביום השבת, אני יכול להגיד למחרת ימי החול. הוא אומר, למחרת יום המעשה, זאת אומרת, כאילו יום שישי, שהוא היום, נניח, שיום שבת הוא אחר כך, אז גם בראש חודש, איך אנחנו מפנים את תשומת הלב, אלא אנחנו קוראים על היום האחרון. בסדר, אני מסכים שאפשר היה להגיד אחרת, ובכל אופן, לא זו הקושייה שגם מקשים, מה שמקשים נוסף לכך על דברי רש"י. אז קודם כל, זו שאלה ראשונה שקוטי אלה, זה מה שהטור האבן מקשה פה, והטור האבן אומר, מה הקשר בין הנשים לקריאת התורה? זה שנשים לא עושות מלאכה, זה לא מסביר למה הגברים צריכים להתעכב בבית הכנסת עוד קצת זמן. זו שאלה ראשונה שלו, והוא שואל את זה די במפורש. מה זה? זה שהם לא עושות מלאכה, זה לא אומר. אז הוא אומר, והרי נשים פטורות מקריאת התורה, והן חייבים אלה אנשים, ולהם יש ביטול מלאכה. אז זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, אם באמת זה נכון, שיום המעשה זה יום של מעשה, וראש חודש זה לא יום של מעשה, מה דוד ויונתן מדברים על יום המעשה של אנשים, כשהם מדברים ביניהם שיחת גברים? זאת אומרת, לגביכם זה בכלל לא רלוונטי. אז זה אולי פחות קשה, כן? שיש, בגוון שידוע בעם ישראל שאנשים לא עושות מלאכה, אז יפיינו את היום הזה שקודם ראש חודש, כיום המעשה, כי למחרתו כבר צריך להתבטל. יכול להיות, אתה יודע מה, שנשים היו עושות כביסה באותו יום, כי הן יודעות שמחרת הן כבר לא יכולות לעשות. או היו עושים הרבה דברים, כי יש מחר יום שבתון, אז זה כמו הכנה לקראת שבת, כן? והכינו את אשר יביאו. יום שישי זה יום שמכינים בו לקראת שבת, אז עובדים בו יותר, מבשלים בו יותר, עושים בו הרבה יותר הכנות. אז יום לפני ראש חודש, כיוון שיודעים שגם ראש חודש בטלים עם מלאכה, אז היו אנשים עושות יותר מעשה. לכן קוראים לזה יום המעשה ככינוי חיובי, ולא הם מכנים את ראש חודש כיום שהוא לא מעשה. זה מבחינה זאת, אבל מבחינתו הוא אומר, אם זה רק לנשים, אז מה פתאום דוד ויונתן מגדירים את זה כמעשה ולא כמעשה ביחס לנשים כשהם מדברים ביניהם. לכן הטור האבן אומר שבכלל כל התירוצים האלה לא נראים לו. אלא מה שהוא אומר, שהאיסור המלאכה הוא היה בזמן בית המקדש, היה מהתורה. וזאת למה? בגלל שהיו מקריבים קורבן. הרי ראינו בתורה שראש חודש מאופיין בזה שמקריבים בו קורבן. וזו הסיבה שבגללה לא היו עושים מלאכה. כי יש דין שכל יום שבו אדם מקריב קורבן, אז זה כמו יום טוב שלו. כן? וכמו יום טוב שלו ואסור לעשות מלאכה. וזו הסיבה כמובן בערב פסח, המשנה בפסחים, שאומרת שמקום שנהגו לא לעשות מלאכה, אז אין עושים. אז גם שם איסור עשיית המלאכה הוא לא בגלל הכנת צרכים, כמו בערב שבת לדוגמה, שאסור לעשות מלאכה ממנחה ולמעלה. אז שם זה בגלל שאתה לא, שלא תבוא, תתעסק במלאכה שלך, לא תכין את צורכי השבת. אז בפסח זה לא החשש, בפסח זה דבר יותר בעייתי. בפסח זה מצד הדין אסור לעשות מלאכה, כי אתה אסור במלאכה בערב פסח. ערב פסח זה זמן של הקרבת הקורבן, כן? מחצות היום כבר אפשר להקריב את קורבן התמיד ומיד אחר כך את קורבן הפסח. וכיוון שזה זמן של הקרבת קורבן, שהתורה מכנה אותו כחג, חג הפסח, כן? חג המצות הוא החג מחצות הלילה ואילך, או מעלות השחר, אבל חג הפסח זה הזמן מחצות, אז לכן כיוון שזה מועד של הקרבת קורבן, הוא אסור במלאכה. אומר הטור האבן, כך גם לגבי ראש חודש. בעצם בזמן בית המקדש זה היה יום שאסור במלאכה גמורה, לא רק כל מיני מנהגים או איזה שהם מדרשים וכדומה, אלא זה היה אסור לחלוטין מהתורה כמו ערב פסח. אלא מה? שיש מחלוקת לגבי הזמן הזה, עד כמה נותר החיוב, כן? האם למרות שאין היום קורבן, האם בכל זאת החיוב הוא חיוב גמור או רק ממנהג? ולכן זה ירד מבחינת הדרגה שלו, זאת אומרת הוא מתלבט בזה, עד כמה היום אנחנו יכולים להגיד שיש את האיסור הזה כמו שהיה בעבר.
מה, זה לא בגלל ששבת ופסח זה כאילו מועדים שנאמר
עליהם בפרד בתורה, אתה לא יקבע עם איסור מלאכה? או שלא ראש חודש, אני לא מבין למה דווקא השבת ופסח, אתה אומר, זה הפעם
היה קורבן,
היום קורבן, אבל אני עדיין נוהג אותם, וראש חודש היום בגלל שכבר אין לנו בית מקדש. לא, שבת זה לא בגלל הקורבן, שבת זה איסור מלאכה כי איסור מלאכה. ופסח זה בגלל הקורבן, ואנחנו, יש מחלוקת לגבי זה מבחינת הראשונים. עכשיו, מבחינת ראש חודש, אז הוא אומר, כיוון שבסופו של דבר אנחנו היום לא מקריבים קורבן, אז התבטל האיסור דאורייתא ונשאר מנהג. גם בערב פסח זה מנהג, המשנה בפסחים אומרת שזה מנהג כיום, לא איסור דאורייתא כמו שהיה בעבר. זאת אומרת, מקום שנהגו כן, מקום שנהגו לא. עכשיו, מה שהוא רוצה לומר זה בעצם שגם בראש חודש יש לנו מקום לומר שיש איסור מלאכה גם מצד הדין. וזה המקור של מה שהגמרא במגילה מדברת. זאת אומרת, הגמרא במגילה בוחנת את זה כיום של הקרבת קורבן ולכן יש איסור מלאכה. ואולי הגמרא בשבת, והגמרא בחגיגה וכולי, הן בוחנות את זה לאור, לאור הזמן הזה. מה? כן, אז לכאורה מה שאנחנו מדברים, אז לאור זה, אז כנראה שלכל היותר אנחנו לא נחשב את זה כאיסור מלאכת מחשבת, אלא איסור טרחה או דברים האלה שהם לא ראויים. זאת אומרת, זה הסביר, לא סביר שיהיה ממש איסור שבתון. כאילו גם אם זה יום טוב שלו, אז יום טוב שלו הוא לא עושה מלאכת טרחה או עבודה, משהו בסגנון שדיברנו עליו בכל המועד. זה תירוץ שני שיש לנו, תירוץ האמת היא שלישי, אם נאמר כך. עכשיו תוספות, אפשר היה אולי להבין שהוא לא מדבר דווקא על נשים, אלא ממנהג ומן הדין. אני עוד צריך להסתכל שוב אם באמת נכון שהוא מביא את הירושלמי, השאלה אם מלכתחילה זה המוקד שלו, של החילוק בין הנשים לגברים. אבל אז זה אפשרות אחת, אפשרות שנייה זה מה שרש"י אמר בין נשים לגברים. הטור האבן אומר, בוא נחלק בין אם זה מצד הקורבן או שזה מצד המנהג לאחר שהתבטל הקורבן, האם נשאר משהו בעצם מראש חודש, או כיוון שאין בו שום דבר חוץ מהקורבן שבו, והקורבן כיום לא קיים, אז אין בו שום דבר. תירוץ נוסף שיש זה המורדכי. מורדכי בסימן תפתפיו אומר שיש הבדל בין מלאכה כבדה למלאכה קלה. הוא מגדיר מה זה מלאכה כבדה, לחרוש ולזרוע. אז אומר לחרוש ולזרוע זה מלאכה כבדה. ולכן איפה שכתוב שהגמרא במגילה אומרת שיש ביטול מלאכה, זה כי לא עושים חרישה, זריעה ודברים כאלה. ואיפה שכתוב שמותר במלאכה, זה בשאר המלאכות. וזה לשאלתך, איזה מלאכות אסורות? אומר מרדכי, איזה מלאכות השדה, מלאכות כאילו מאוד 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 של טרחה מאוד גדולה ומלאכה גמורה וכולי. אבל מלאכות יותר פשוטות, הקלות שעושים בבתים וכדומה, אז זה מותר. וכך הוא מחלק בין הגמרות. אז יוצא שלמרבית הראשונים באמת נשים כן בטלות מן המנהג, ככה זה נשאר בסופו של דבר בימינו שאין לנו את הקורבן, ויש אומרים שגם בגברים, לפי המורדכי, יש גם איזושהי הגבלה. זה בעצם יוצא אז הוא הסביר הגדרה של כבדה כחרישה וזריעה, אז כנראה שכל הדברים לא נראה לי, חרישה וזריעה זה כאילו הדברים, לא יודע, מאוד בומבסטיים, זה כאילו משהו מאוד מייגע, משהו שהוא בשדה, משהו שהוא לא בתוך הבית, נניח ככה, והוא לא במסות כאלה, זאת אומרת, אתה לא זורע קצת. שאלה אם נגיד לזרוע בעדנית, הוא גם יגיד, אני לא יודע, נראה לי כבדה מלשון טרחה מרובה, כן.
תראה, זה ממש הירושלמי, ממש האיסור בפסח ובראש חודש כאן, זה דאורייתא, האם בעברי גם חושב
ככה? לגבי ערב פסח? אני לא זוכר, זאת אומרת, לא בדקתי את זה כרגע, אם הוא ממש חושב שזה דאורייתא או לא, הוא מסיק את זה, תור אבן, באמת מהראשונים, גם הראשונים חלקם אומרים את זה, שיכול להיות שיש בזה איסור גמור. אם דאורייתא מדרבנן, אז זה שאלה, שאלה אחרת. רגע, נבדוק אם הוא כותב את זה. כן, כן, איסור מן התורה, אף בזמן הזה, הר"ן הרחיב. כן, הר"ן יש לו בתחילת פרק 5 של פסחים, הוא כותב על כל העניין הזה, מביא משם בעל המאור. אבל לא ראיתי שהם הבחינו, זאת אומרת שאמרו זה רק הירושלמי ולא הבבלי. כלומר, במקום כזה אומרים שהירושלמי גילה על מה שהבבלי לא דיבר. יכול להיות שבאמת הירושלמי שעסק יותר במה שקרה פה בזמן הקרבת הקורבן, אז הוא סמכו עליו בעניין הזה, בכל אופן להגדיר שזה דאורייתא. שם הוא באמת אומר שבגלל שזה היה תקנה, שלא היה מניין אחר שהתיר אותו, אז לכן אנחנו עדיין נשארנו עם האיסור מלאכה, גם בימינו, אף על פי שאין קורבן. אבל עכשיו זה כבר לא ברמה של דאורייתא כמו שזה היה בעבר.
איך אתה זאת יכולים להגיד דבר כזה? כאילו, הדבר שמניין להתיר אותו, זה מדובר בגזירה.
כן. אז מה אתה שואל? מה שייך להגיד גזרות ביחס לדבר שהוא דאורייתא? אם הם מניחים שזה דאורייתא, אז לא היה ראוי לגזור. יכול להיות שהם מסכימים שבעצם חכמים לא גרעו, וחכמים יגנו את הדין על פי מה שהמצב דאורייתא. זאת אומרת, מבחינת דאורייתא, כל מה שמקריב קורבן אז אסור לעשות מלאכה כדין פרטי. חכמים יגנו את זה כגזרה בערבי פסח שזה קורבן ציבור, וכשאין קורבן אז הרוב הזה דאורייתא נופל ונשארת רק הגזרה. זאת אומרת הגזרה היא מגדירה את זה כאיסור מלאכה לא מצד האדם המקריב עצמו אלא כדין ביום עצמו, ביום ערב פסח או ביום ראש חודש. ואז עכשיו האם אנחנו, כל הגזרה נתקנה אגב האדם שמקריב את הקורבן, עכשיו שהקורבן כבר בטל יכול להיות שאין אין מקום להשאיר את הגזרה, ואז זה מה שהם אומרים, האם זה גזרה עם טעם או בלי טעם, אם שייך להתיר אותה או לא. עכשיו, זה, כל התהליך הזה צריך באמת יותר ברור עצמאי ביחס לערב פסח. פחות נכנסתי אליו, בגלל שאני לא רוצה להתעכב על זה יותר מדי. מה שכן יש לנו, זה שבאמת מבחינת המסקנה, איזה איסור מלאכה יש לנו, אז ראינו המורדכי רק מקביל את זה לגברים, ושאר הראשונים אומרים שבגברים אין שום בעיה, רק אצל נשים זה קיים. הרוקח כותב שלנשים אסור לבטל את מנהגם, כי אחרים, זה דומה לדברים המותרים שאחרים נהגו בהם איסור, שאסור להתיר בפניהם. זאת אומרת שנשים צריכות לנהוג בכך, והן לא יכולות להגיד, לא קיבלנו את זה על עצמנו, אין לנו עניין בדבר הזה. זאת אומרת, לא לעשות מלאכה. עכשיו,
עד היום?
מה זה? כן, גם בימינו. נקרא פה את לשון לשולחן ערוך. שולחן ערוך בסימן תפיות זין, הוא אומר, ראש חודש מותר בעשיית מלאכה, והנשים שנוהגות שלא לעשות במלאכה, הוא מנהג טוב. זאת אומרת, שולחן ערוך אומר, זה מנהג טוב. ככה הוא כותב. אז הרמה אומר, אם המנהג לעשות מקצת מלאכות ולא לעשות קצתן, הולכים בתר המנהג. זאת אומרת, לא פוסקים פה כמו הרוקח שאמר שאסור להם לבטל את מנהגן, אלא אומרים, זה מנהג טוב, ועוד הרמה מוסיף שגם זה מנהג טוב באיזה מלאכות שהם נוהגות. כן, יש כאלה שנהגו את זה באיסור כביסה, יש כאלה שנהגו את זה בכל מיני איסורים מסוימים, בתפירה ודברים כאלה, דברים יותר של עבודות הבית של אנשים, כן? לדוגמה, ארוך השולחן אומר פה שנשים שמתפרנסות מחוץ לבית, עובדות בכל מיני, לא יודע מה, במחשבים, הוראה או דברים אחרים, אז הם לא בכלל המנהג הזה, והם לא חייבות לקבל עליהם להפסיד את פרנסתן. זה למעשה מהבחינה הזאת.
למה גם מנהג מפנה רק כלפי הבית?
ככה, אז זהו, אז יש פה, זה בדיוק הבעיה, שהמנהג הזה לא היה ברור מה. הרמה אומר, הרמה כבר נותן את הפתח, שבמקומות שנהגו חלק מהמלאכות לעשות וחלק לא, אז הולכים לפי המנהג. כן, בשולחן ערוך לכאורה לא מופיע. מופיע שלא לעשות מלאכה הוא מנהג טוב. הרמ"א כתב כבר את החילוק שיש אפשרות לבחור חלק מהמלאכות וחלק לא, תלוי במה שקיבלו, קיבלו, מה שלא קיבלו, לא קיבלו. עכשיו, ערוך שולחן הוא בדרך כלל נדחק, זאת אומרת, הוא אומר, תראה, המציאות היא לא ככה, אז הוא מניח כדי לסנגר עליהם, שבעצם לא, כנראה לא קיבלו במצב כזה. זאת אומרת, לא קיבלו כדי להפסיד את הפרנסה, קיבלו על זה שכאילו לא, עוד מעט נסביר למה, יש בח. הבח מסביר שבעצם כל המטרה של האיסור מלאכה הזה, מה זה הם זכו? הם זכו באיסור מלאכה. נגיד, אתם זוכים באיסור מלאכה, שבשבת אתם לא עושים מלאכה. זה זכות או שזה, אנחנו לא שאנחנו זוכים באיסור המלאכה, אנחנו זוכים בזה שאנחנו יכולים לשבת ולהתענג על השבת ולזכות לאורה ויקרה של השבת. איסור המלאכה הוא אולי מצב שגורם לכך לפניות, או שבכלל הוא נועד לעניינים של יציאת מצרים, או עניין של הכרה וחידוש העולם, אבל הוא לא זכות. מה הזכות פה? אז אומר הבח, באמת זה לא זכות. במה זה זכות? זה זכות שהן יכולות להגיד לבעליהן, אל תכפו אותנו לעשות מלאכה. זה הכוונה. זאת אומרת, אומר הבח, זה לא איסור מלאכה, אלא זה זכות שהן לא צריכות לעשות מלאכה. ולכן, לפי הבח הזה, זה יותר מושך לזה, שזה עבודות הבית הכוונה. זאת אומרת, הן לא תופרות, הן לא מחבסות. הבעל לא יכול לבוא ולהגיד לאישה, תעבדי, תחבסי או משהו כזה, וזה הכוונה. אבל לא שבאמת אסור להם. זה לא שהם קיבלו על עצמם את זה באיסור, אלא שהם לכל היותר, יש להם רשות שלא לעשות. ככה הבח למד פה, וככה הוא מסביר שזה השכר. זאת אומרת, זה שכר על זה שהם יכולות להתחמק מהצורך לעבוד בבית. הבירור הלכה, הוא בודק באמת, האם המנהג הזה זה מנהג שנהגו אותו כבר ממזמן, או שהם מחויבות בזה, והוא לא מסיק כמו הבח. הוא אומר שלמרבית הראשונים זה חיוב ואיסור, וזה לא רק איזשהו טובה בשבילם. מה זה? הבירור הלכה. הבירור הלכה אומר שזה לא רק איזה זכות בשבילם, אלא זה באמת חיוב או מנהג שמחויב לכל אנשים, רק מבחינת ההיקף של כמה מלאכות, זה תלוי במספר המקומות. בסדר, אז אם נסכם את העניין הזה למעשה, אז יוצא שבגברים לא מוזכר המורדכי, למרות שהוא נאמר לא מוזכר המורדכי. לגבי נשים, אז יש לנו מי אחד שאומר שזה רק זכות ובעצם מותר להם הכל, דרך השולחן ערוך והרמ"א שאומרים שזה תלוי במנהג המקומות, והבירור הלכה שאומר שנראה לו שזה איסור מצד הדין, אבל באמת זה תלוי כל אחד לפי, מבחינת ההיקף, כל אחד לפי הרמה שלו, בהקשר של איפה שהוא נמצא, מה שהוא קיבל על עצמו וכו'. ואמרנו שערוך השולחן בימינו אומר שבנשים שעובדות בחוץ, אז לגביהם לא נאמרה ההגבלה הזאת. טוב, אז זה כבר, אנחנו רואים, אם יש איסור מלאכה, זה כבר נותן אופי יותר, זה נותן אופי שונה קצת לראש חודש. גם את זה אפשר לטרפד ולומר, תראה, זה דין בקורבן, זה לא דין ביום. זאת אומרת, זה דין בהקרבת קורבן, אין דין ביום. בערב פסח, וגם קרוי בתורה, חג פסח. אבל ראש חודש הוא לא חג, הוא ראשי חודש חג, הוא זמן של התחדשות הלבנה, זמן שמתחילים בו את ספירת החודש. יש בו הקרבת קורבן, אז איפה שהיו מקריבים קורבן, היה לזה איזושהי נפקמינה מהותית. היום שכבר אין את הקורבן, אז לכאורה אין כלום ביום עצמו. זה אפשרות אחת להסתכל, אפשרות שנייה זה כן לומר שנשאר משהו ביום עצמו. נעבור לדבר השני, חוץ מאיסור מלאכה, אמרנו על חיוב שמחה ואיסור מספד ותענית. זו גמרא בתענית בדף ט"ו עמוד ב', זאת אומרת שאסור לגזור תענית ציבור בראש חודש. זאת אומרת שיש חיוב שמחה ואסור לבטל אותו, אם מדובר בתענית ציבור אסור לבטל אותו. הגמרא שם עוד מוסיפה, שאם אדם נדר להתענות נגיד שני וחמישי ושני מתחילה, ונפל לו פית ראש חודש באמצע, או שבת, ויום טוב וכדומה. שם מדובר על ימים שהם דרבנן, כמו חנוכה ופורים וכו'. אז הדין הוא שאם קדמה גזרתנו לנדרו אז הוא יתענה, אז הוא לא יתענה, ואם נדרוק אדם לגזרתנו, אז הוא כן יתענה. מה הכוונה קדם לגזרתנו? רש"י שם אומר לפני שתקנו את התקנה, כי שם מדובר על ימי מגילת תענית. מגילת תענית זה כל מיני חגים או זמנים שלא נהגו בהם להספיד ולהתענות, כי תקנו את זה מאוחר יותר. אבל לענייננו מה נפקמינה, אומר הראש שבדברים שהם דרבנן החמירו יותר משל תורה. זאת אומרת, החמירו יותר משל תורה, שנדר בדרך כלל הרי חל על מצוות, בניגוד לשבועה. נדר זה איזשהו חיוב שאני אוסר על עצמי את הדבר עצמו, את החפץ, ואז ממילא עכשיו אני כבר, למרות שאני מצווה, אני לא יכול להשתמש בו לצורך המצווה. בניגוד לשבועה שזה על האדם, על הגברה, זה מה שמופיע כבר בתחילת הגמרא בנדרים, לכן אדם לא יכול להישבע לא לשבת בסוכה. אבל הוא כן יכול להגיד, הסוכה הזאת אסורה עליי בישיבה, ואז הוא לא יכול להיכנס אליה. למה? כי זה מנגנון עוקף של של המצווה. כן, בשבועה אדם מושבע מהר סיני לקיים את המצוות, ולכן הוא לא יכול להגיד, אני נשבע שלא לנענה הלולב בחג סוכות. אין דבר כזה. שבועה שלך מתנגשת ישירות עם השבועה שלך מהר סיני, כן לקיים את המצוות. אבל אם הוא נשבע שאסור לו ליהנות מאתרוג, אסור לו ליהנות מאתרוג, אז עכשיו הוא יבוא לקיים את המצווה, אבל אין, האתרוג הזה אסור, כי החיוב הוא על האיסור הוא על החפצה ולא על האדם. אז לכן באופן עקרוני, כשאדם נודר אפילו על מצוות, זה תופס. ואז הוא באמת מתבטל מן המצווה. אז עכשיו מה קורה כאן? אדם שנודר שלא לאכול ביום שהוא צריך לאכול בו, שיש לו מצווה לאכול, אז הדין הוא שלכאורה זה אמור לתפוס, כי מותר לנדור על המצווה. אבל יש הבדל בין אם המצווה הזאת היא מדרבנן או מדאורייתא. אם זה מדאורייתא, אז הנדר תופס ואתה לא צריך להתאם. אם זה מדרבנן, רבנן החמירו שהנדר לא יתפוס. כלומר, שאם אדם נדר לא לאכול בחנוכה ופורים, אז הנדר שלו בטל. זאת אומרת, אם הוא קיבל על עצמו לצום ויצא שחנוכה ופורים יוצאים בימים האלה, אז הוא לא יתענה. איך אומר הרמב״ם? על פי הגמרא הזאת, בפרק ג' בהלכות נדרים הלכה ט', הוא אומר שאם פגע בו חנוכה ופורים, ידחה נדרו מפני הימים האלה, הואיל ואיסור הצום בהם מדברי סופרים, הרי הם צריכים חיזוק, וידחה נדרו מפני גזרת חכמים. אבל, לעומת זאת בשבת ויום טוב, שחיוב האכילה בהם הוא מהתורה, אז במצב כזה, אם אתה נודר להתענות, אז הדין הוא שאתה, לא, שאתה כן מתענה. למה? נכון, נכון, כי אנחנו אומרים שבאופן עקרוני, מבחינת המנגנון, נדרים עובדים על מצוות, רק כי הסברנו שהחפץ נאסר ולא האדם, אז פשוט הוא בא עכשיו, מגיע שבת, אבל מה לעשות? אסור לו לאכול, יש לו איסור על האוכל, האוכל אסור לו, זה כאילו נבלות, אסור לו לאכול את האוכל. הוא גזר על עצמו לצום היום, אז אין לו אפשרות לאכול. בסדר, בא השבת, מחייבת אותך לאכול, אבל מה לעשות? כל האוכל הוא נבלה, אין לי מה לעשות. אבל לעומת זאת, אם אתה נשבע, אז גם בשבת זה לא תופס ואתה אוכל בשבת. אבל פה בנדר זה מועיל. אבל מה אנחנו רואים ברמב"ם? הרמב"ם אומר, לגבי שבת ויום טוב, שזה דאורייתא, הרי זה חייב לצום ואין צריך לומר ראש חודש. זאת אומרת, גם את ראש חודש הוא מכניס לתוך שבת ויום טוב, בניגוד לחנוכה ופורים. אז מה אפשר לדייק מפה? אפשר לדייק מפה שהרמב"ם מבין שחיוב אכילה וראש חודש הוא דאורייתא. הוא לא מדרבנן, הוא דאורייתא, כי אחרת, למה לגבי ראש חודש אנחנו לא אומרים חכמים מחמירו יותר מדבריהם ושיוכל ראש חודש על אף שהוא נדר. בסדר, זה מה שאפשר לדייק פה מהרמב״ם הזה. והבית יוסף בסימן תף י"ח עולה על הדיוק הזה ואומר, כנראה שלא צריך להגיד שזה ממש דאורייתא, אלא זה דרבנן עם אסמכתא, כי בכל זאת ראינו שיש פסוקים שאומרים שזה יום שמחתכם ומועדכם, אז ראש חודש הוא נחשב יום שמחה, ובימי שמחה יש חיוב אכילה. אז גם ראש חודש, אבל זה לא באמת שזה דאורייתא גמור, זה רק דרבנן עם אסמכתא, ודרבנן עם אסמכתא חכמים לא ראו צורך לחזק את דבריהם, ולכן הדין הוא שאם הוא נדר לצום ויצא ראש חודש, אז באמת הוא יצום, כמו שבת ויום טוב. בניגוד לחנוכה ופורים, שחנוכה ופורים זה דרבנן גמור, זה בכלל אין איזה שום זכר בתורה, ולכן בזה החמירו חכמים יותר, אמרו שהוא לא יצום. אבל כן, אז זה תירוץ של בית יוסף, אבל לכאורה מדברי הרמב"ם עולה, שראש חודש של עצמו, אולי החיוב אכילה הוא דאורייתא, ולא רק דרבנן. עוד משהו שיש פה, זה אמרנו שאי אפשר לקבוע אותו כיום תענית, זאת אומרת שיש בזה אלמנט שיום שמחה, ולכן אין אפשרות להפוך אותו ליום תענית, שזה אנטיתזה לראש חודש. הגמרא במועד קטן גם אומרת שהוא אסור בהספד. זאת אומרת, הספד זה גם משהו שמעורר בכי, מעורר צער, ואם זה יום שמחויב בשמחה, אז אין אפשרות לעשות בו הספד. צידוק הדין, יש בזה מחלוקת בין הראשונים, הטור אומר שאין לומר צידוק הדין, וכי זה יום שמחה ואין להרבות בו עצב. אז שוב יש לנו ביטוי לזה כך.
צידוק הדין זה צדקתך.
צדקתך זה במנחה, אבל יש כאילו איזשהו מין דברים שאומרים בצידוק לפני... לא, הלוויה עושים, אבל... אז להספיד, לא יספיד, אוקיי. כי זה מרבה את הצער. עכשיו, אז מה אנחנו פוסקים? בשולחן ערוך אומר שראש חודש אסור בתענית. יש מחלוקת לגבי תענית שעות, ויש הביאור על אחת... תולה את זה באמת במה ששאלנו, אם זה איסור דאורייט או איסור דרבנן, לצום בראש חודש. לפי זה, אם יש חיוב אכילה בראש חודש מדאורייט או מדרבנן. ולמעשה, אומרים שצידוק הדין מותר להגיד, כי זה רק הודעה כלפי הקדוש ברוך הוא, וזה לא בדיוק עורר צער כמו הספד, שהספד זה באמת משהו שהוא יותר צער, בעוד שצידוק הדין זה הודעה וקבלת דין שמיים. ככה ההגדרה. אז קרה, הם עושים יורצייט, עולים לקבר וכדומה, אז נראה לי שלפי ההנחה הזאת זה לא גרם מצידוק, לא עדיף על צידוק הדין, ולכן אין סיבה שזה גם יעשר. אם אנחנו מתירים צידוק הדין, אז יכולה גם הזכרה ויורצייט. הספד זה משהו שמעורר צער, דרך ההזכרה זה לא, זה פחות בהקשר הזה. גם לא נאמר פה שלא עולים על הקברות, כמו שזה כתוב בראש חודש אלול או משהו כזה. טוב, כל זה, אז לכאורה הראינו שיש פה עניין של שמחה ואיסור תענית וכדומה. אבל צריך לזכור גם את הצד השני של ראש חודש, שזה זמן של כפרה. הגמרא אומרת בחולין, שמתאגדת המפורסמת, שאנחנו מביאים שעיר חטאת בראש חודש. למה מביאים שעיר חטאת? אז התשובה, מלבד קורבנות המוסף, יש גם שעיר חטאת, והשאלה היא למה? אז מופיע האגדת הזאת על כל הסיפור של הלבנה, שהקדוש ברוך הוא עשה שתי מאורות, מאור קטון ומאור גדול, ובאה לבנה לפניו, והיא אמרה לו, הקדוש ברוך הוא, אי אפשר ששני מלאכים ימלכו בחתר אחד, אין דגמרה בחולין בדף סמך, וקיצור יש המסע ומתן, הוא אומר לה, תמעטי את עצמך, תעשי את עצמך יותר קטנה, ואז היא אומרת, מה ככה מגיע לי? אני אמרתי לך משהו בעייתי, אי אפשר שיהיו שני מלאכים, ואתה בסופו של דבר נוזף בי והופך אותי להיות יותר קטנה. אז קיצור, הוא נתן לה פיצויים, רצה שהוא אמר לה, בא עם ישראל לספור את החודשים והמועדים, הוא אמר לה שהתים שלי ביום ובלילה וכו'. בסוף הוא ראה שהיא לא מתרצה, אמר הקדוש ברוך הוא, אביהו כפרה עליי, שמיעטתי את הירח. כן, והיינו, אמר ריש לקיש, מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו להשם? שעיר זה יהיה כפרה על שמיעטתי את הירח. כביכול, כל שעיר חטאת הוא בעל חטאים של עם ישראל, ושעיר הזה של ראש חודש בא על כפרתו של הקדוש ברוך הוא. מה הפשר הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא צריך כפרה וכו'. אז נאמר על קצה המזלג, מה שאפשר לומר בהקשר הזה, זאת אומרת שבעצם... ראש חודש הוא ביטוי לזה שבעצם כל המציאות שלנו היא סוג של היעדר מסוים שהקדוש ברוך הוא טבע במציאות, שהמציאות היא נבראת באופן שיש בו חומר שהוא פגום והוא צריך להיות מתוקן, הוא משהו שמראש היה בו ירידה מהמציאות הרוחנית הגבוהה למציאות שלנו שהיא תחת זמן וחומר שצריך, שהוא כל הזמן דורש תיקון, כל הזמן דורש השתלמות, כל הזמן דורש התעלות, וזה בעצם המשמעות של הכפרה. זאת אומרת, הביאו כביכול כפרה לקדוש ברוך הוא, הכוונה היא על זה שהוא בעצם מה שהוא עשה, זה הוריד דבר שהיה מושלם, והפך אותו להיות חסר, כדי שבאמת יהיה לבני האדם להכן להתקדם, להכן להתעלות. מי שנדרש לעשות את זה בעולם זה עם ישראל. עם ישראל הם משדרים את העניין הזה שבעצם ממלכת כהנים וגוי קדוש, בשביל לתקן ולשכלל את העולם מהמצב הנמוך שבו הוא נמצא. ולכן ביום הזה שראש חודש, שהוא הסמל לכך, שבעצם המציאות הזאת כל הזמן מתחסרת וחוזרת ומשתלמת, כי הרי זה מה שהלבנה היא נפגמת וכולי, וגם אצל עם ישראל זה כך שהם משולים לזה, שהם לא דומים לשמש אלא דווקא לירח, אז לכן קרואים לשוב בתשובה ולהתכפר לפני השם. אז זה האלמנט השני שיש בראש חודש, מלבד העניין של השמחה, זה גם העניין של הכפרה והתשובה. לכן זה המנהג הזה שיש מופיע במשנה ברורה פה בתף י"ז, ומופיע כבר בספר ראשית חוכמה, שהיו עושים יום כיפור קטן. לא יודע אם מישהו יצא לכם להיות פעם, אבל בערב ראש חודש עושים סליחות. סליחות זה יום כיפור קטן, וזה בגלל האלמנט השני שיש בראש חודש, שבאמת מקדימים אותו לראש חודש, לא עושים אותו בגוף ראש חודש, שלא יהיה סתירה מיני ובי, שזה העניין של הסליחות, כן? זאת אומרת, מצד אחד יש לנו את האלמנט של השמחה וכו', וההתחדשות, ונדבר עליו קצת בהמשך ביחס להלל, למה, מה מקור השמחה הגדולה? מצד שני, יש לנו את האלמנט של הכפרה והתשובה, שזה נובע ממה שבעצם ראש חודש מסמל ביטוי לכך שכל המציאות שלנו היא מציאות פגומה שצריכה להתקדם ולהתחדש ולהשתפר, ואנחנו אחראים על כך, אחראים על כך ונקראים לעשות את זה ולפעול בתחום הזה. אז זה בעניין של השמחה והתענית. עכשיו לגבי כבוד ועונג, כן? מה שדיברנו על אכילה ושתייה וכסות. האם יש לזה מקור, אם יש לזה צורך לשנות?
אז כיפור קטן,
ועושים את זה בערב? לפני מנחה. לפני מנחה של ראש חודש. של קודם ערבית של ראש חודש. טוב, אז מה כתוב? כתוב ברמב״ם בהלכות יום טוב, כשם שמצווה לכבד שבת ולהנגה, כך כל ימים טובים שנאמר לקדוש השם מכובד, וכל ימים טובים נאמר בהן מקרא קודש. אז לכאורה הרמב״ם אומר שדין עונג וכבוד הוא נאמר רק במה שנאמר בו מקרא קודש. אמרנו שבראש חודש לא נאמר מקרא קודש, כתוב מועד, הוא לא נקרא מקרא קודש, ולכן לכאורה אין מקום לחיוב הזה. גם המחילתא שהזכרנו ביחס לחול המועד, שאומרת שבחול המועד יש דין של אל מקראי קודש שתקראו אותם במועדם, אז למדו שאפילו חולו של מועד דורש כסות נקייה ואוכל וכדומה. כל הדברים הללו זה שוב נאמר ביחס לחול המועד ולא מופיע ביחס לראש חודש. אז זה מבחינת הדין הבסיסי הוא לא זהה. אבל יש רמזים לכך שהיה תוספת של כבוד ועונג גם ביחס לראש חודש. הירושלמי במגילה אומר שיש חובה של סעודת ראש חודש. והיא שקולה כמו סעודת פורים. סעודת פורים זה תקנת סתר. והוא אומר שכדרך שהייתה סעודת ראש חודש בזמן הפורים, כך יש לנו סעודת פורים, אז כך יש גם סעודת ראש חודש כחיוב. הטור בתף יוטט מביא דוד ויונתן. הרבי דוד ויונתן היה גם כן סעודה, הם ישבו לזבח, עשו איזושהי מין סעודה שמה, מיוחדת, כן, אחרת לא הייתה התורה, שמואל א' לא היה, שמואל לא היה מספר על זה. גם זה מופיע ביחס לאישה השונמית שם אצל אלישע, שהוא אומר לה היום לא חודש ולא שבת, אז כנראה שהיו עושים עולים לנביא לאיזושהי חינגה או משהו שלא, משהו בסגנון הזה. אז אנחנו רואים שיש פה איזשהו ביטוי לכך שהייתה גם סעודה מיוחדת בראש חודש. דבר נוסף שהטור מביא, מפסיק את המרב כהנא שכתוב שכל הוצאות של בן אדם, המצואות של המזון, הם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, חוץ מהוצאות של שבת וימים טובים. שהוצאות של שבת וימים טובים זה כאילו, איך אומרים, על חשבון הברון, על חשבון הקדוש ברוך הוא. זה לא יורד לי מההוצאות. כן, ואף כן, לא ראיתי אנשים שכאילו מפריזים בהוצאות שבת בצורה מקסימלית. אבל לכאורה זה מה שכתוב, כן? צריך להאמין בזה בכל אופן. וכתוב שם שזה גם להפוק ההוצאות של שבת, יום טוב וראש חודש, שגם הם לא קצובים בראש השנה. כן, גם סעודת ראש חודש. טוב, אז זה, כל זה איזה רמזים לכך שיש עניין נוסף על פני היום חול רגיל. כן, להלכה, השולחן ערוך פוסק בסימן תף יוטט, שמצווה להרבות בסעודת ראש חודש, זה מה שהוא כותב, מצווה להרבות בסעודה. המשנה ברורה מאיר שלא לא חיוב של סעודת לחם, כי זה מפורש בגמרא, אבל להוסיף משהו, להוסיף עוד פירות, עוד איזה ממתקים וכדומה, ופשטות היה נראה שכדרך שביחס לעונג, כך גם יש מקום ביחס לכבוד להוסיף משהו, אבל זה לא מצאתי לזה מקור, אבל יש מקור, כאילו מקום לשנות לאור הדברים שכבר ראינו, שזה יום שמחה, מקריב יום במוסף וכדומה, גם לשנות משהו מן הבגדים, זאת אומרת שזה יכול להיות בכל פרט לבוש כלשהו, שהוא לא ייראה כיום חול גמור, כדרך שמוסיפים קצת בסעודה, שזה מדין העונג, כך לכאורה יש מקום להוסיף משהו מבחינת הכבוד, שזה הלבוש, הכסות הנקייה, כפי שיש ביטוי לזה בחול המועד, אלא ששם זה אולי מן הדין, פה זה יהיה איזשהו
תוסף.
מה זה?
אין לזה מקום.
כן, אין לזה מקום. בינתיים לא ראיתי, זאת אומרת לגבי אוכל ודאי שיש לזה מקור, לגבי דברים, הדבר שמתלווה לו בדרך כלל, אז באמת לא מופיע. טוב, נעבור לקטע שהוא כמעט לקראת הסוף, זה העניין של הזכרה של תפילה בברכת המזון. פה יש כמה דברים מעניינים בהקשר הזה של יעלה ויבוא, מה החיוב של האמירה הזאת בתפילה ובברכת המזון. באופן עקרוני, הגמרא בשבת כ"ד מזכירה את זה, שיש חיוב לומר את זה בכל התפילות. בברכת העבודה, שוב, כי זה בעצם אנחנו, הכל נובע מחיוב קורבן מוסף. בברכת העבודה יש שם את הקורבנות, אז לכן זה מוזכר דווקא בברכת העבודה, בניגוד נגיד לחנוכה ופורים, שזה עניין של הודעה, זה מופיע בטוב שמחה ולחנה אלה הודות, בברכת ההודעה. כל הוספה נכנסת למקום שאליה היא קשורה.
זאת אומרת שזה נובע זה כאילו התפילה שהתפללו על הקורבנות?
לא, כיוון שכל ההזכרה הזאת היא כביכול כאיזושהי תוספת על שם המוסף שהיה קרה. זאת אומרת, עיצומו של ראש חודש הוא בעניין הקורבן מוסף שבו. ולא לא ביום שבו. זאת אומרת, הוא לא מוגדר כיום אחר, אלא רק מזה שמקריבים בו קורבן. אז הביטוי של ההזכרה יהיה איפה שמתייחסים לקורבנות. בתפילת 18. אתה מבין? ולא בברכה אחרת. כן, זה רק הערתי את זה כדי להבחין בנגיד על הניסים שנאמר שם וזה נאמר פה. עכשיו גם זה מסביר אולי גם למה זה נאמר ביום ולא בלילה. זאת אומרת, הגמרא בברכות בדף למד אומרת שאם אדם שכח את זה בלילה אז הוא לא חוזר. הוא לא חוזר בין אם זה לילה אחד ובין אם זה שתי לילות. וכבר תמרו, שאלו על זה למה בלילה השני לא, הרי לכאורה כתוב שאם זה יום שהוא לא מעובר, הגמרא אומרת שמקדשים אותו שמיים, הגמרא בסנהדרין. בהתחלה שם אומרת שכבר קידשו לשמיים, אז לכאורה אז מה אם לא מקדשים את החודש בלילה? השמיים קידשו אותו, אז למה שלא נגיד את יעלה ויבוא, לא נחזור על יעלה ויבוא בערבית השנייה אם שכחנו? אז אומרים שזה לא זמן שראוי לקידוש, כן? זה לא זמן שראוי לקידוש, לילה לא מקדשים בו, בית דין לא מקדשים, רק שמיים באמת. אז לכן, אף על פי שבפועל היה כבר, זאת אומרת, מה שכתוב שלא מקדשים את החודש בלילה, זה לא שעדיין לא קידשו אותו, לא שזה לא זמן שראוי לקדש. ולכן זה לא משנה אם זה הלילה הראשון או הלילה השני. הגריד אומר שבשיעורים מזכר רב אומר, הוא גם מתייחס לסוגיה הזאת, בעמוד קוף ממעלף או משהו כזה. אז הוא אומר שבעצם כל העניין של היעלה ויבוא, זה לא קשור לקורבן, כמו שאמרתי, אלא זה סוג של קביעות ראש חודש. זאת אומרת, בזמנו שהיו מקדשים על הראייה, אז היו עושים את זה על ידי בית דין, אנחנו כאילו עושים קידוש של ראש חודש בתפילה. עכשיו אם כך, אז ממילא זה לא שייך לעשות את זה בלילה, כי זה לא זמן שראוי לקדש בו את ראש חודש, או לקבוע בו את ראש חודש, אלא דווקא ביום.
מתי הם קובעים? האם קובעים רק ביום?
כן, אז זה מה שיש לנו את כל הבלגן בראש השנה, שכבר הגיע זמן המנחה, ועוד מעט שקעה חמה, ואז הגיעו העדים, ונהיה בלגן שלם, ודחו את זה ליום למחרת. וכל הסיפור הזה, כי באמת אנחנו תלויים ביום, זאת אומרת בשקיעה. אין לנו אפשרות לעשות את זה אחר כך. אז אלא מעלות השחר. אז ממילא הוא אומר, זה דין בקביעות ראש חודש. בסדר, זה שתי אפשרויות להגיד למה זה תלוי ביום, או בגלל קורבן המוסף, או בגלל קביעות. כן.
מה שאמרת בגלל קורבן המוסף, זה לא נגיד גמרא?
כן, זהו, זה מה ש... ראיתי את זה שחלק כתבו את זה, ואחורה הגמרא אומרת מפורש שזה לא שייך. זאת אומרת, גם בלילה השני זה לא יהיה ככה.
אז זה כתוב איזשהו מקום?
מי ראיתי את זה? יכול להיות שראיתי את זה בשם הרב גיגי, נראה לי טען את זה. יכול להיות הרב גיגי במאמר, נראה לי זה שהוא אמר את זה שם. באמת הגריד לא מנמק את זה ככה, כי זה לא הטעם של הגמרא. הטעם של הגמרא הוא באמת לא בגלל זה, אלא בגלל קידוש החודש. כן, שקידוש החודש הוא ביום, ולא בגלל הקורבן מוסף שהוא ביום, כן. מה זה? אומרים בלילה, אז זה קשור עכשיו לשאלה, האם אנחנו אומרים שחיוב ההזכרה הזה, מה בדיוק התוקף שלו? כן? מה אני מתכוון? כתוב שצריך לחזור. אם שכחת להגיד יעלה ויבוא, תחזור. מה קורה במצב שלדוגמה, אני במנחה של ראש חודש, שכחתי להגיד יעלה ויבוא. דוגמה, המנחה האחרונה, שכחתי ושקעה חמה, כבר אי אפשר להתפלל מנחה, צריך להתפלל. ערבית, האם שייך להשלים את החיוב הזה בערבית? הרי בדרך כלל שאנחנו חוזרים, אז אנחנו מתפללים שוב, ואז אנחנו יכולים להזכיר, אבל בערבית כבר אי אפשר להזכיר יעלה ויבוא. האם שייך לחזור עוד פעם על התפילה, למרות שאתה לא תזכיר בה בפועל יעלה ויבוא? מה אתם אומרים? הרי בדרך כלל שאתה חוזר, אתה מתקן את מה שעשית, אבל פה מה אתה מתקן? הרי מה שהזכרת, הרי למה לא אתה צריך לחזור? כי לא הזכרת, אבל גם עכשיו אתה לא תזכיר, אז מה אתה מרוויח בזה?
כי לא עלה התפילה, לא.
כי אתה אומר, היא לא עלתה התפילה. טוב, אז זה באמת תלוי בשאלה. מה החיוב הזכרה הזה? האם החיוב הזכרה הזה? זה חיוב הזכרה שהוא פשוט נועד להיות הזכרת המועד, תקנו להזכיר את המועד, או אולי את המוסף, את הכל, לא משנה את המשמעות של החג הזה בתפילה, זה אפשרות אחת, שזה חיוב של הזכרה, או שלא, זה הופך את התפילה להיות תפילת ראש חודש. זאת אומרת, זה לא רק חיוב הזכרה, אלא שזה קובע את התפילה כתפילת ראש חודש. וכך שחרית, וכך גם מוסף, וכך גם בשבת וברגלים. ההזכרות שאנחנו מכניסים זה לא רק חיוב הזכרה, אלא זה הפיכה של התפילה להיות תפילה של המועד הזה, של הזמן הזה. ממילא, אם אני לא הזכרתי יעלה ויבוא, שאלה אם אני שמטתי רק את חיוב ההזכרה, או שאני בכלל אולי לא התפללתי תפילה של ראש חודש, חסר לי תפילה. אז אם חסר לי תפילה, אז יש מקום להתפלל שוב גם בערבית, אף על פי שאני לא אזכיר, כי לא התפללתי פשוט. ואם אני אומר שרק חסר לי את ההזכרה, אז בסדר, אז אין עניין לחזור עוד פעם, כי ממילא אני לא אשלים את ההזכרה הזאת, אז חבל להתפלל שוב. אז יש שתי דעות בתוספות, בתוספות בברכות שם בדף למד, והראש מביא את זה גם כן בפרק ד' בסימן ב', הוא מביא את שתי הדעות האלה, זה דעת טרי ודעת חכמי פרובינציה. דעת טרי אומר שזה באמת חיוב הזכרה, וחכמי פרובינציה אומרים שזה דין בתפילה, כן? תן לו כל יום מעין ברכותיו, כל יום יש לו את הברכה שלו, את הזמן שלו, את ההגדרה של התפילה או הברכה שראויה לו, וזה כאילו לא התפללת. עכשיו, מה עושים בפועל? רבנו יונה אומר שמספק צריך להתפלל שוב נדבה. זה מה שרבנו יונה שמצוטט שם בראש אומר שצריך להתפלל מספק נדבה.
ובערבית?
בערבית, זה מה שאני מדבר. כאילו להשלים, ערבית אתה מתפלל רגיל, כי זה כבר לא ראש חודש, ואתה מוסיף עוד תפילת מנחה. הרי אם שכחת נגיד להתפלל, מה אתה עושה? מתפלל ערבית 2, נכון? אז אתה מתפלל את הערבית הראשונה כדין ערבית, ואת הדין השני, ואת הערבית השנייה, ואתה מתפלל כהשלמה למנחה, תתפלל בתורת נדבה. הנפקא מינה שבגלל שזה רק נדבה, אז בשבת, אם לדוגמה, נגיד, ראש חודש יצא בערב שבת, ואתה צריך להתפלל ערבית של שבת פעמיים, במקרה כזה אי אפשר לעשות את הפתרון של רבנו יונה, כי לא מתפללים תפילת נדבה בשבת. אין, לא מקריבים נדבות בשבת, ולכן במצב הזה, מה שאנחנו עושים, זה בעצם מפסידים את העניין הזה של ההשלמה. זה נפסק בשולחן ערוך בסימן קופחה, סעיף י' ד', שם הוא מביא את הדין הזה של לא לחזור פעמיים במצב הזה יוצא שבת, ומצד שני הוא כותב של להתפלל נדבה.
אבל
בערב
ראש חודש בכל מקרה אתה לא יכול, אתה לא חוזר אם אתה לא יזכר
את הלב הערב. בליל ראש חודש, כן, אני מדבר על מנחה, אבל במנחה אתה כן. הבעיה זה שאנחנו פה שכחת מנחה וערבית, שזה יוצא כבר מוצא ראש חודש, אתה לא מרוויח את ה... כי אתה לא מתפלל שם תפילת ראש חודש, רק תפילת יום חול.
אתה לא תזכיר, אתה
כאילו... לא, אתה לא תזכיר, אתה פשוט תתפלל תפילת נדבה. בלי הזכרה. הזכרה בכל מקרה לא תזכיר, שאלה אם מתפלל שוב או לא צריך להתפלל בכלל. התשובה היא שמתפללים, אבל על תורת נדבה. זה לגבי העניין הזה. באדם שספק אם הוא יזכיר יעלה ויבוא או לא, אז יש מחלוקת, הירושלמי אומר שנראה לו שצריך לחזור, כי יש חזקה שאתה לא הזכרת. יש שם דבר מעניין, שהרמ"א כותב שלא צריך לחזור מספק. כי למה? כי אין חזקה שוודאי לא הזכרת, כי תמיד ראש חודש זה פחות מ-30 יום. אז כאילו, אם עוברים 30 יום, אז זה כמו שיש התחדשות בשחיינו, ובכל הברכות האחרות שיש לנו על הים הגדול וכדומה, אחרי 30 יום זה כאילו אתה כבר לא מכיר ואתה מתרגש מחדש. אז כך גם אם עברו 30 יום, אז אני אומר שבטוח לא הזכרת. אבל בגלל שבראש חודש אף פעם לא יהיה 30 יום, בין לבין, אז לכן הוא אומר שאין חזקה שבטוח לא הזכרת יעלה ויבוא. לכן אדם שמסתפק אם הוא הזכיר יעלה ויבוא או לא, אז אומר הרמ"א בסימן תקב שהוא לא צריך לחזור. כך אומר הרמ"א, אבל משנה ברורה לא פוסק מותו, אלא סבר שבסופו של דבר צריך לחזור מספק. כיוון שחזקה שמסתומק, כיוון שאתה לא רגיל בזה, אז כנראה שלא הזכרת, האדם אומר את מה שהוא רגיל. בסדר, אז גם לעניין הזה של ספק, יש לנו מחלוקת בין הירושלמי והרמ"א. בהקשר הזה, הרמ"א לא פוסק מה הירושלמי הזה. עוד דבר מעניין שיש פה זה לגבי... מה זה? נפסק שאתה כן צריך לחזור. משנה ברורה פוסק שאדם ששוכח יעלה ויבוא בתפילה, צריך לחזור. בניגוד לברכת המזון, עוד מעט נתייחס. למה בניגוד לברכת המזון? מה קורה בברכת המזון ששם אנחנו לא צריכים לחזור ולברך? אז הגמרא מסבירה כי אדם לא, אין קביעות של חובה של ברכה. זאת אומרת, אין קביעות של פת. כמו שדיברנו, גם אם יש חיוב סעודה, זה לא חיוב בפת. בניגוד לרגלים, בניגוד לשבתות, שיש לי מצווה לעשות סעודה בפת. אז כיוון שכך ברכת המזון היא מחויבת באותו היום, כיוון שהיא מחויבת, אז ממילא גם צריך לחזור, כי זה הופך להיות חלק מהברכה. אפשר להגיד שאת אותו עיקרון שאמרנו שתי דעות ביעלה ויבוא, אז בברכת המזון ודאי שזה רק חיוב הזכרה, ולא שזה הופך להיות ברכת המזון של ראש חודש. כן? בניגוד לשבת ורגל, שברכת המזון הופכת להיות ברכה של היום, ברכת הרגל, ברכת השבת וכדומה, בראש חודש זה ודאי ברכת המזון היא רק חיוב הזכרה. למה? כי אם יצא שאכלת סעודה, אז תזכיר בה את ראש חודש. אבל אין ברכת המזון של ראש חודש, כי אין חיוב סעודה בראש חודש עם לחם. אז ממילא ברור שזה רק חובת הזכרה. לכן אם אדם שוכח בברכת המזון יעלה ויבוא, אין לו חיוב לחזור. יש מקסימום אם הוא שכח, אם הוא נזכר לפני שהוא התחיל ותבנה ירושלים, אז הוא, יש איזו ברכה שתקנו, שכמו שאומרים אותה בשבת וזה אם שכחת רצה ואחליצנו, אלא שזה בלי חתימת שם המלכות. שוב, בגלל הנקודה הזאת, אפשר לדייק את זה גם מהרמב״ם. הרמב״ם לגבי ההוספות של שבת ורגל הוא כותב, אומר רצה ואחליצנו, אומר את מה שיעלה ויבוא ביחס לשבת ויום טוב. ולעומת זאת, ביחס לראש חודש, הרמב״ם בהלכות ברכות פרק בית החיי אומר מוסיף. זאת אומרת, ביחס לברכת המזון התוספת יעלה ויבוא בברכת המזון היא רק תוספת הזכרה, היא רק חובת הזכרה. ולכן, לא הזכרת, לא הזכרת. כמו כל ההזכרות שיש לנו בימים נוראים של מחמוך וכו'. אבל לעומת זאת, אם שכחת בשבת ויום טוב, אז שם זה חלק מהגדרת ברכת המזון ונמצא כאילו לא ברכת. כיוון שלא ברכת, אתה חוזר לראש. אז אותה חקירה שאמרנו ביחס לתפילה, ביחס לברכת המזון, נפשטת כחובת הזכרה ולא כהגדרה של ברכת המזון עצמה. כן.
לגבי מעליב שאין חוזרים, האם זה אין חוזרים לתחילת התפילה? או כאילו אם אתה דוגמה נמצא בכל החיים, האם אתה יכול לעשות
לצאת? אז בעיקרון כל מקום שלא חוזרים, אם הזכרת כבר את הברכה הבאה, אתה ברוך אתה השם, אז לא חוזרים. אז אין חזרה בכלל.
אבל אם אתה עדיין לא אמרת ברוך אתה, אז כן.
כן, בסדר. מה שהוא דיבר, הוא דיבר כבר בלכה נאה להודות, אז זה בעיה. עוד משהו אחד שחשוב בהקשר הזה, זה לגבי שחרית ומוסף. מה הוא אומר? שמי שלא אמר בשחרית, יעלה ויבוא, אז הוא לא אומר במוסף. לא חוזר כי הוא יכול לצאת במוסף. יכול לצאת במוסף, אז הוא לא חוזר בשחרית. ומה הכוונה? אם שכחתי יעלה ויבוא בשחרית, אני באמת פטור מלחזור בגלל שבמילה במוסף אני אזכיר. אז במה מדובר? אז רשי אומר שאם אתה מתפלל בציבור, אז כן, אתה תשמע מהחזן ותצא על ידו. כן? הבעיה באיך רשי מסתדר עם מה שכתוב בגמרא, זה גם הטור מקשה עליו, זה צריך עיון. הרי זה לא מה שכתוב שאתה יוצא על ידי החזן, כתוב שאתה יוצא על ידי מוסף. אבל ככה רשי מדבר. בכל אופן, באג אומר שזה דין רק בחזן. חזן שטעה בשחרית לא צריך להחזיר אותו. כי אומרים, הוא יצא ידי חובה גם אם הוא סיים את התפילה, לא מחזירים אותו כי זה צריך עוד את ציבורה, ולא מתקנים אותו. זאת אומרת, אם הוא שוכח ישר ומזכירים לו יעלה ויבוא, אז זה בסדר. אבל אם הוא כבר סיים את התפילה, אז לא מחזירים עוד פעם את כל חזרת השעץ, לצורך העניין הזה, בגלל שהוא יצא כבר במוסף. וכל זה דין מיוחד שנאמר ביחס לחזן, כיוון שהוא התפלל מוסף, אז הוא לא צריך לשוב ולהתפלל שוב שחרית. אבל ביחס ליחידים, אנחנו לא סומכים על זה. לא סומכים על זה לכתחילה. זאת אומרת, שאם אדם נזכר שהוא שכח יעלה ויבוא בשחרית, אז הוא צריך לחזור. אבל אם הוא כבר התפלל מוסף, אז הוא אומר, רגע, גם שחרית לא אמרתי יעלה ויבוא, אז במצב כזה הוא פטור מלחזור. ככה המשנה ברורה פוסק, שלמסקנה אנחנו בדיעבד. מה זה? אז הוא יצטרך לחזור, כי אין אותה אפשרות לצאת את החובה המוסף. כן. לא בלחש שלו, וזה אנחנו יודעים.
אפשר להגיד שהוא כבר יצא במוסף בבוקר, שצריך...
לא, זה דין דווקא בשחרית במוסף, כיוון שהם אחת שהיא קשורה לשנייה, זה הנקודה. מנחה, אבל זו תפילה עצמאית, כאילו, בהקשר.
זה דין בין שחרית למוסף,
כן, ככה משנה ברורה פוסק, שבדיעבד אנחנו כן סומכים על השיטה הזאת של רשי, שאדם יכול לצאת. מה זה? רק בציבור, גם בציבור, לא, אני חושב שגם בלי ציבור. זאת אומרת, יש אפשרות לצאת ידי חובת החזן. אם לא הקשבת לחזן, אז גם מצד עצמו אתה יוצא בגלל שאתה התפללת מוסף והזכרת בו. זה מה שהמשנה ברורה אומר בכל אופן. מה עוד נאמר בכמה דקות? כן, לגבי הלל. לגבי הלל, הלל, אתם יודעים שיש הלל מדולג בראש חודש, בניגוד ל-18 ימים שאומרים בהם הלל שלם. אז שוב, זה גם נותן לנו את הסיומת להגדרה של היום הזה של ראש חודש. אז הגמרא בערכין אומרת שלא אומרים בזה הלל שלם, כי אין בזה איסור מלאכה, אבל הגמרא בתענית בדף כ"ח עמוד ב' אומרת שבכל אופן נהגו להגיד הלל בראש חודש. ולמה משמיטים, נניח שאי פעם שמתם לב איזה פרקים משמיטים ואיזה לא, אנחנו משמיטים את הפרקים שיש בהם יותר צער ואת הצרות שעבר דוד המלך וכדומה, ואומרים רק את הפרקי שמחה. אז למה? לכאורה הלל שלם צריך להיות הלל יותר שמח ולא תהלל עם העצב. אז האמירה היא שהשמחה יותר שלמה כאשר אדם נזכר בצרות, ומתוך זה הוא מהלל ומשבח את הקדוש ברוך הוא. זוכר איפה הוא היה ואז הוא מתקדם ומתרומם לשמחה. זו שמחה הרבה יותר גדולה שאדם כאילו מתוך הצער, אבל כשזה מסתם ברגיל הוא לא זוכר בדיוק מה עבר עליו. אז השבח הוא פחות שבח, השמחה היא פחות גדולה. ולכן איפה שהימים הם שמחה גדולה, אז אנחנו מזכירים גם את הצער. למה בכלל להגיד הלל בראש חודש? אז אמרנו זה יום.
זה עוזר הדילוג. אתה מראה שזה לא באמת.
לא, זה מוריד כאילו, זה אומר שהשמחה היא לא שלמה.
וההלל נובע ממנהג? זה מה שזה מראה?
לא, המנהג זה כתוב בגמרא. השאלה למה זה מדלגים? כי אנחנו בעצם אומרים שזה הלל שהוא פחות ברמה המקסימלית של השמחה שיכולה להיות כמו בחגים וברגלים. למה להגיד הלל? אז זה דברים מעניינים שנאמרו פה על ידי הראשונים. השיבולי הלקט לדוגמה אומר שדוד המלך אומר במזמור קופנון בתהילים 12 פעמים הללויה, וזה כנגד 12 החודשים. מכאן מצאו רמז שצריך להגיד הלל כראש חודש. זה לא מסביר לנו את המהות, זה רק מביא רמז. עבור הלכה בתף קוף ב' אומר שזה פרסום הנס. יש בזה פרסום הנס. איזה נס? איזה נס ראש חודש קשור אליו? אז
נס הטבע שהלבנה עובדת כמו
שצריך? זה לא נס, לכאורה רוב הראשונים סוברים שזה טבע, רק הרמב"ן יגיד שזה נס. לכאורה, אז מה העניין? אז מי שמסביר את זה, השלם מסביר שזה נס יציאת מצרים. כן, בראש חודש הרי נקבעים כל המועדים, וכל המועדים הם זכר ליציאת מצרים. אז יוצא שבעצם ראש חודש הוא התחלה, הוא על פיו נקבעים כל המועדים. כל ראש חודש נקבעים המועדים שבאותו החג. כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים. אז נמצא שגם בראש חודש יש לנו בעצם זכר ליציאת מצרים, וזה שבח לקדוש ברוך הוא על זה שהוא ציינו ממצרים. זה ככה השלם מסביר, ועל פי זה בנוי הביאור הלכה הזה. ככה הייתי שמסבירים. וערוך השולחן מסביר משהו אחר, שהוא אומר שיש חידוש של הלבנה בראש חודש. וההתחדשות הזאת היא דבר שגם אנחנו עתידים להתחדש כמותה, כמו שאנחנו רואים ברכת הלבנה, זה הקטע שלא נספיק לעבור עליו היום. אבל כיוון שאנחנו עתידים להתחדש כמותה, זה קצת ישועה, ולכן אומרים הלל. ככה ערוך השולחן מסביר. חובן, יש פה ביטוי לכך שיש איזה שהם עניינים גם במועד עצמו, גם בחג, בראש חודש עצמו, שיש לו משמעות נוספת מלבד הקורבן שלו. כן? אבל אם אנחנו מסבירים שבאמת הכל נובע מן הקורבן, אז היום, וכל האמירת ההלל זה כמו התקיעות שהיו תוקעים על הקורבנות, אז היום שאין לנו קורבן, וממילא נשאר ההלל הזה ברמת המנהג. כן? שוב, זה בעצם לפי התפיסה שסוברת שיש רק, אין דין ביום עצמו, אלא רק הכל זה הקורבן, אז כשאין קורבן, אז הכל הפך להיות רק בכאילו, אז האיסור מלאכה הוא כזה מנהג, וההלל הוא חצי וכו'. עכשיו, זה כמובן שתי התפיסות הללו, האם יש פה משהו מעבר, או שזה רק העניין של הקורבן, משליחות גם על הברכה. האם מברכים על ההלל או לא? בין הראשונים יש כמה דעות, יש אומרים שלא לברך בכלל, אלא רק הרמב״ם אומר שלא מברכים בכלל, כי זה מנהג, על מנהג לא מברכים. הוא מביא לזה ראיה מערבה שחובטים אותה וגם כן לא מברכים עליה. עריף פוסק שרק ציבור מברכים, ויחיד לא מברך. הוא מביא לזה ראיה מהגמרא בתענית וכו'. ולעומת זאת התוספות, רבנו תם, זה תוספות ארוך שהוא מפורסם, האם מברכים על המנהגים או לא. אז רבנו תם אומר בתוספות שוודאי גם על מנהגים מברכים, כמו יום טוב שני. יום טוב שני זה מנהג, ואף על פי כן אנחנו מברכים עליו. ושוב, אני חושב שזה נובע גם מהתפיסה של איך שאנחנו... זאת אומרת, פה זה באמת יותר מחלוקת ביחס למנהג, אבל השאלה היא מראש, עד כמה המנהג הזה הוא באמת יש לו תוקף ביום עצמו, אז הוא באמת נגזר רק מן הקורבן, ואז כשהקורבן לא קיים, אז פחות מתייחסים ללל שבו. שולחן ערוך שהוא פוסק, הוא מביא את דעת הריף והרמב״ם, וכותב שמנהג ארץ ישראל הוא כדעת הרמב״ם שלא לברך בכלל. באמת כך נוהגים הספרדים שלא מברכים בכלל. לעומת זאת, הרמה פוסק את דעת רבנו תם שמברכים על קורבן, על ההלל. עכשיו, הנפקמינה היא כמובן לענייני הפסק. זה הגמרא בברכות שמתייחסת לעניין הזה, זה שאסור לדבר, כיוון שמברכים. אבל לדעת השולחן ערוך שלכאורה לא מברכים, אז האם באמת יהיה מותר לדבר או להפסיק בין הפרקים סתם ולא שום סיבה? אז לאור מה שאמרנו קודם, אז יוצא שגם לפי אלה שלא מברכים, עדיין יש איסור, כי זה לא סתם רק אמירת תהילים, אלא יש פה איזו אמירת שבח והלל, אמרנו או פרסום הנס, קיום של פרסום הנס לפי הביאור הלכה, או זכר לעניין הזה של הישועה שיש בראש חודש, ולכן ההלל הזה, אף פי שהוא לא שלם, יש בו מימד של, של אמירת הלל מעבר לדין הרגיל.
ואיסור של דיבור מראה שיש בזה איזה מעמד
כן,
מיוחד?
כן, זאת אומרת, זה שיש איסור להפסיק סתם, אין את אותו איסור כמו כשאומרים הלל שלם. כשאומרים הלל שלם אסור לדבר בכלל, אלא כמו קריאת שמה בין הפרקים בלבד. פה מתירים כמעט לכל דבר, אבל סתם לדבר זה לא. מפני השלום או...
אבל אשכנזים שמברכים...
אז הם יצטרכו להחמיר באופן של כמו פסוקת הזמרה, שרק בסוף פרק, לא סתם כך לדבר. עכשיו, באותו הקשר זה העניין של התפילין. זאת אומרת, זה שאנחנו מורידים תפילין בתפילת מוסף, גם בזה יש בעצם מחלוקת, האם זה נובע בגלל שקורבן מוסף, שבעצם ראש חודש זה רק עניין של קורבן מוסף. וכשמגיעים לקורבן מוסף, אז לא שייך להגיד, לא שייך לשים תפילין, כמו שדיברנו על חול המועד, כי זה אות. אות גם יום כמו יום טוב ושבת, אז גם ראש חודש הוא אות בגלל המוסף שבו. זה ככה יש שמסבירים, שזו הסיבה שבגללה לא מניחים תפילין. ואז שוב, זה מראה שבעצם הקדושה של היום היא רק תלויה בקורבן. אבל יש כאלה שמסבירים שזה לא בגלל זה, אלא בגלל קדושת כתר. בגלל שאומרים כתר, את המילה כתר, ככה בית יוסף מסביר, אז בגלל זה מורידים את הכתר מהראש. אבל לא בגלל...
מה זה?
נכון, אז זה הנפקא מינה, שלמנדה אמר שאומרים נקדישך או משהו כזה, אז לכאורה אין להם את הדין הזה לפי הבית יוסף. אבל המשנה ברורה לא מביא את הטעם של הבית יוסף, אלא מביא את הטעם השני, שזה בגלל קורבן מוסף, ואז הדין במוסף גם למי שלא אומר כתר. אז זו הסיבה שבעצם אין נפקא מינה בסופו של דבר. איפה מורידים? אז פה יש כמה מנהגים, יש לפני קדיש, יש אחרי קדיש. ויש, בכל אופן, בזמן הקדיש זה הדבר הכי גרוע, כי צריך להתכוון לקדיש. ומה שעושים, מה שמקובל, זה להתיר את הרצועה מהאצבעות לפני הקדיש, ואחר הקדיש להוריד את התפילין ולהשתדל להתחיל יחד עם החזן, כדי שזה באמת תהיה תפילה בציבור.
למרות שאם אפילו מתחילים לפני הציבור זה נחשב... עם הציבור?
לא, אז עדיף לא להתחיל לפני הציבור. זאת אומרת, דרך מה שעושים, לחכות לשליח ציבור. אם אתה מתחיל לפני, אז בעיקרון, אם אתה התפללת עם הציבור, זה, לרוב השיטות זה בסדר. זאת אומרת, זה נחשב תפילה בציבור. טוב, לא סיימנו את ברכת הלבנה, אבל כל מי שרוצה, אני יכול להעביר לו את הדברים.
תמיד הגובה של העלה, כשאני אומרים כזה, אנחנו נדבר, דבר לא עשו להתפיס, אפילו בשביל גן, מה הסיפור זה?
שרון, הבעיה
היא
שלא נגיע לך.